זה קינה מבורכת, זה קינת סופרים, וזה תרבה חוכמה. כל דבר, בכדי לבדוק אותו אם הוא נכון או לא נכון, אנחנו מוכרחים לבדוק לאן זה מוביל, ולפי זה אנחנו נקבל את האינדיקציה האם זה דבר חיובי או שלילי. אם על ידי זה שאני רואה את החבר שלי מצליח, ואני אומר שנייה, אני רוצה גם להצליח כמו, זה קנאה, אבל זה קנאת סופרים שחזל מעידים על זה שהיא תרבה חוכמה, שהיא תוביל לדברים טובים. אבל לעומת זאת, ברגע שהקנאה מובילה אותי למחשבה או לאמירה מהסוג של למה לא יש, איך הוא השיג את זה, ולא משנה אם זה חברות הטובה, או רכב יפה, או בית חדש, בכל נושא, מה אכפת לך מה קורה אצלו? וזה מה שאומרים חז"ל, רקב עצמות קנאה. הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. למה היא מוציאה את האדם מן העולם? הרי אמרת שקנאה יכולה להוסיף, להרבות חוכמה. זה כשאתה מתעסק עם עצמך. אבל כשאתה מתעסק מה יש לחבר, אז לא רק שזה לא יקדם אותך, גם את מה שיש לך זה ייקח ממך. כי כל הזמן אתה מתעסק במה שיש לו, ולא במה שיש לך. ולכן בנושא שלך, אני הייתי מציע לך לעבוד מהכיוון הזה. זאת אומרת, להטות את הקנאה למקום החיובי. לא לנסות להילחם איתה. כתוב בחז"ל במסכת שבת, בדף קוף יוטט כמדומה, כתוב שם שאדם שנולד בחודש מאדים, יהיה או מוהל או רוצח. זאת אומרת, יש לו דם חם וכך יהיה. התפקיד שלנו להטות את זה למקום החיובי, לבסט את זה למקום הנכון, אבל לא להילחם בתכונות אופי שיש בנו. ולכן, כשיש לך קנאה עכשיו בחבר שמצליח, שמסיים מסכת, הפוך, אל תקבור את זה. תוכל להשתמש בזה לקנאת סופרים, תרבה חומה, תראה איך הוא השיג את זה. תתעסק ברמה הפרקטית איך למעשה הוא הגיע לאן שהוא הגיע ואיך הוא השיג את מה שהוא השיג. וכך תזכה לדרגה הגבוהה של קנאת סופרים תרבה חוכמה, וכך בעצם תקדש את הקנאה, תיקח אותה משפל ומשיא התחתית לרום המעלה, למקום הגבוה ביותר.
ואם אתה
מצליח
להגיע למה שמגיע?
תראה, כתוב ברמב״ם שכל אדם חייב להגיע לדרגת משה רבינו. מצד שני כתוב, לא קם בישראל כמשה עוד. נביא ומביט, נכון?
כן, כן.
כתמונתו. איך הדברים מתיישבים זה עם זה? התפקיד שלנו כמו משה רבינו בעצם למצות את היכולות שלנו עד תום. ולכן, הקנאה, קנאת סופרים מהסוג הזה שעליו אני מדבר, בחברותה שלך, היא לא צריכה להיות איך הוא השיג את מה שהוא השיג, אלא איך הוא הצליח באמת למצות את עצמו שהוא הגיע לאן שהוא הגיע. ואז אני מחשבן לפי הכישורים שיש לי, לפי התכונות שיש לי, לפי שלל הגורמים שעוטפים אותי, מה הם בעצם הדרגות הגבוהות ביותר שאני יכול להשיג ולהגיע, לשם אני שואף, ובעזרת השם מתחיל לקצור פירות ולהציב יעדים ולכבוש אותם, להציב עוד יעד ולכבוש אותו, וכך בעזרת השם תגיע למחוז חפצך מתוך קנאה מקודשת, ברגע שהצלחת לנצח את הקנאה הפסולה ולהשתמש בקנאה כמנוף חיובי שיעזור לך להגשים את משאלות ליבך. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו נעשה שוב להפוגה קלה, לא לפני ששוב אני אגיד את מספר הטלפון, 03-593-93, זהו מספר הטלפון שכמידי שבוע תוכלו לעלות, להתקשר, לשאול, להתייעץ, לספר, לשתף, והשבוע גם להביע את דעתכם על התוכנית, האם ובמה כדאי שנשנה, נמקסם, נשדרג. אז הפוגה קלה ונשוב.
כל רואי סי בתוירו ובגמילוס חסודים ומספלל ומספלל עם הציבור כל אויסי קפתו ירום ובגמילוס חסודים ומספלל ומספלל עם הציבור כל אויסי קפתו ירום ובגמילוס חסודים ומספלל ומספלל עם הציבור כל אויסי קפתו ירום ובגמילוס חסודים ומספלל ומספלל עם הציבור מעלה ומספלל עם הציבור כל אויסי קפתו ירום ובגמילוס חסודים ומספלל ומספלל עם הציבור
המאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כל
כן, מאזינים ומאזינות, שבנו אליכם, אנחנו עם מאזין נוסף, לא לפני שאציין שתי נקודות. ראשית, לשאלת רבים, ניתן לשמוע, אתם רוצים לספר לחברים על התוכנית וכולי, שלא בהכרח יכולים לשמוע בלייב בשעות המאוחרות הללו, יש אפשרות בארכיון של רדיו קול חי, נכנסים לאתר, כותבים, מדברים מהלב, הרב שלמה בחר, ויש לכם את כל התוכניות של השנתיים האחרונות, שתוכלו לשמוע ולהחכים. נקודה שנייה, לבקשת רבים, מספר הטלפון אליו תוכלו להתקשר אליי באופן אישי בכדי לשוחח איתי, או לחילופין לקבוע פגישה, 053-417-1601. זה מספר הטלפון אליו תוכלו להתקשר, קו שהוקם למענכם ועבורכם, עבור מאזיני התוכנית הזו. לצות קצרצרות וענייניות, בעזרת השם אני מקווה שבסייעת הדשמיה אוכל להעניק תועלת, וכעת אני פונה למאזין. שלום ולילה טוב. הלו?
הלו?
כן, שלום וברכה, לילה טוב.
שם, רציתי לשאול.
רק תגביע את קולך ידידי, שאני אוכל לשמוע טוב.
רציתי לשאול, אני קודם כל, אני אגיד, אני בחור בן 22.
כן.
ולומד באחת הישיבות הטובות בארץ.
כן.
ורציתי לשאול, אני הייתי תמיד שואף להיות גדול הדור, גדול הדור, גדול הדור, וזה דבר לא טוב, דבר לא... ובאיזשהו שלב הורדתי את זה, כאילו, הלכתי למישהו שיעזור לי וזה, והורדנו את זה, שזה מחולו, אני לא נשאפתי את זה כל הזמן.
כן.
ועכשיו אני מרגיש שזה עשה לי כאילו איזה חוסר כוח, חוסר רצון, ולכן אני מרגיש כאילו זה עשה לי איזה חוסר כוח, חוסר רצון בעבודת השם וסתם בכלל לכל החיים עשה לי איזה...
כן, אתה...
עשה לי כמה אנשים.
כן, תקשיב יקירי, אתה נפלת ברשתו של המלך זקן וכסיל, של היצר הרע, שהוא רצה להוביל אותך בדיוק למקום שבו אתה נמצא, לעצבות, לתסכול, לייאוש, לחוסר עשייה, לחידלון, להגיד, הנה, אני לא יכול לעשות את זה, אז מה אני שווה? אני לא שווה כלום, ולכן אני לא רוצה להשקיע. זה נכון שאנחנו צריכים לשאוף. זה נכון שאנחנו צריכים שיהיה לנו יעד. אבל בתוך כל זה, אנחנו רואים ביהדות שיש המון המון שימוש במילה היום. אתם ניצבים היום, אשר אנוכי מצווך היום. זאת אומרת, אנחנו מאוד 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 צריכים לשים דגש ושימת לב למה שקורה איתנו היום. כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אנחנו צריכים לעשות את תפקידנו נאמנה. וגם אם לא היום, במובן הפשוט של המושג היום, אבל התקופה הקרובה. ולכן אם אתה תציב לעצמך יעדים ברי השגה, היגון, בעזרת השם, תראה, אנחנו היום, יש לנו עוד חודש וחצי עד סוף זמן, נכון? קצת פחות?
כן.
כן, אתה יכול לקחת מסכת מסוימת, כאתגר, ולעשות, להגיד לאמא אם היא יכולה בבקשה לארגן צ'ונט בליל שישי בסוף זמן, לעשרה בחורים, וכבר לקחת לך פרויקט, איזושהי מסכת, שאתה מסיים בין הסדרים. או אם אתה קשה לך בסדרים, אז תיקח את זה כפרויקט בסדרים, כל אחד לפי עניינו ולפי המצב שבו הוא נמצא. וכך בעצם אתה תלך מחיל אל חיל, כי אתה תרגיש בסוף זמן איך הזמן הזה שהוא רפוי בדרך כלל וקשה וחלש, ברגע שיש לבן אדם מחייב, יש לו מסגרת ש עוזרת לו לבצע את מה שהוא רוצה, אז זה נותן לו כוח. אתה מבין? אז אל תלך עכשיו על השחור או על הלבן, על גדול הדור או על עם הארץ. אנחנו לא רוצים להיות קיצוניים. אנחנו רוצים להיות ממוקדי מטרה ומקורקעים. ריאליים, לראות איפה אנחנו עושים, ומשם להגיע למקסימום. ולכן, אני מציע לך הצעת ידיד, ובעזרת השם תבצע את זה, ותראה שזה עוזר לך. תיקח עכשיו פרויקט, תוכנית מסוימת, אם אתה באמצע מסכת גדולה, אתה יכול לעשות לעצמך תוכנית, עם טבלה, עם וים, כל יום תעשה לעצמך, הנה סיימתי עוד דף, ועוד דף, ועוד דף, ועוד דף, וכל יום תראה בסיפוק רב. וככה בעצם תגרש את העצות הקשות והרעות, שבעצם היצר מנסה דרכם להוריד אותך, לדכא אותך, ולחולל בך את את הייאוש הנוראי הזה. אתה מבין?
כן, אני באמת מסכת
בו בקמה. או, בו בקמה זה מצוין. כמה דפים נשאר לך? גם אצלנו בישיבה לומדים בו בקמה.
20 דפים.
או, 20 דפים. 20 דפים זה בקלות. 20 דפים זה בקלות. ואתה בן כה היית מסיים את זה, לא?
מה?
אתה בן כה היית מסיים את המסכת הזו. 20 דפים זה לא הרבה.
כן.
כן, אז אני שוב, אני מציע, אולי כדאי לקחת עוד מסכת. עוד מסכת קטנה, כמו טייניס או מגילה, או מועד קוטן, או מקס, או משהו כזה, מסכת קטנה, עם 20-30 דפים, סביב המספר הזה, ואז יהיה לך מחייב תוכנית כזו, שאתה יכול, 30 דפים זה דף אחד ליום שאתה לוקח, אפילו פחות מדף, אבל תיקח דף ליום, ויש לך שישי ושבת, אם תרצה קצת הפוגה, או חזרות וכו', וכך תוכל בעצם, לסיים את הזמן בתחושה מאוד 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 טובה, ולהתחיל את בין הזמנים בחוויה כזו, אתה אומר, הנה, בבקשה, תסתכל מה זה, חוץ מהתוכנית שלי, של לסיימת בו בקם, שזה היה בן כה, מעבר לזה, אני מצליח גם בפרויקטים שונים. ואז גם בין הזמנים, תראה את עצמך עושה בעזרת השם סדר יום, תוכנית ברורה, מלא בסיפוק, ואת תתחיל את זמן קיץ טוב, כך בעזרת השם, יתגלגלו הדברים, בסיפוק רב. בסדר?
הרב אמר שזה בעצם, כאילו, התחיל מזה שאני לא, שאני בייאוש, ואני ב... ומאיפה הרב אמר שזה התחיל?
לא, אמרתי שזה עצתו, עצתו של היצר, להגיד, אתה יודע, יש משפט שאומר, גם במקסימום וגם במינימום, יש מום. אתה מבין? וזה על בסיס דברי חז"ל, שחז"ל אומרים, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז אחרי כל יום, חוץ מיום שני, הוא כפל את זה ביום שלישי, הוא אומר, והנה טוב. אבל ביום שישי, אומר הקדוש ברוך הוא, והנה טוב מאוד. אומרים חז"ל, מה זה טוב מאוד? טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. באותו יום הקדוש ברוך הוא בעצם ברא את האדם, ואיתו את שני היצרים שלו. בכל לבבך, מה זה בכל לבבך? בשני יצריך. נכון?
כן.
יופי. אז אומרים חז"ל, מאוד זה יצר הרע, וכולם שואלים ותמהים, הייתכן? טוב זה יצר טוב מאוד, טוב מאוד זה יצר הרע? ופה באמת כותבים בעלי המוסר, שלפעמים בן אדם רוצה להגיע לטוב מאוד, ואם הוא לא מגיע לטוב מאוד, אז הוא מוותר גם על הטוב. ולפעמים האויב של הטוב זה הטוב מאוד. זאת אומרת, בן אדם אומר, אם אני לא עושה את המקסימום, אני כבר לא שווה כלום ואין לי כוח להשקיע. ועל זה הם אומרים, אומרים חז"ל, טוב זה יצר טוב.
לא, זהו, אני אומר, זה לא הגיע מזה. זה לא הגיע מזה שאין לי כוח להשקיע. אני חשבתי לפני שאין לי כוח להשקיע. פשוט אני הייתי, תמיד כל המנוע שלי היה איזה 6 שנים, אני הייתי ככה, מנוע שלי היה להיות גדול הדור, גדול הדור, וזה היה המנוע שלי.
כן.
כדי שאני אהיה גדול הדור.
כן.
ואז בעצם עכשיו הורידו לי איזה, זה עד בעצם נהיה חלק מהאופי שלי כבר.
אני מבין, על זה בדיוק אני אומר לך, שזה תוצאה... אז אני אומר לך, שזה בדיוק מגיע מתוצאה של חשיבה שהיא איננה מדויקת ואיננה נכונה. שלפיה בן אדם צריך לעשות, להיות גדול הדור, ואם לא, אז הוא לא שווה כלום. וברגע שבן אדם חושב בצורה יותר בוגרת ויותר נכונה, ולא בצורה, שהיא פרי, מחשבותיו של היצר, לקחת אותו למקום הנמוך הזה ולהגיד לו, הנה, אם אתה לא מאוד, אתה לא שווה בכלל. ואז בעצם הוא לא משקיע. למה? בגלל שהוא לא יגיע למקסימום, אז גם מינימום לא. לכן צריך בכל דבר את דרך האמצע, לנסות לראות במקום שאתה נמצא, לראות איך אתה הכי הרבה ממקסם את היום. לראות, לקחת פרויקט לתקופה הקרובה ולהתקדם, ילכו מחיל אל חיל, ובעזרת השם תעשה חיל, כפי שאמרנו, תסיימת בו בקמה ועוד מסכתות, והעיקר תהיה שמח ותקיים את התפילה וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. זה הדבר החשוב ביותר, השמחה בעבודת השם, השמחה בלימוד, ובעזרת השם תצליח ותעלה מעלה מעלה. נצא להפוגה קלה, כמה צלילים, ונשוב למאזין נוסף.
החיים שלי קשים מדי, לא יודע להנות ומצומצם כזה, ושאני לא מבין בעולם הזה. תתאם ואז תבין, אולי בסוף תרגיש, הנשמה שלך זועקת, אז תגיד לי איש. תגיד לי מה, זה גם עולם הזה, זה גם עולם הבא.
כן, מאזינים, רק להזכירכם, מספר הטלפון לעלות לשידור 03-593-93, 03-593-93, זה המספר אליו תוכלו להתקשר, לשתף, לשאול, להתייעץ בכל נושא שתחפצו. והשבוע גם, במיוחד, כפי שמזכיר יצחק חן המפיק המקסים, הזדמנות שלכם להביע את דעתכם על התוכנית, ומה הנקודה שלדעתכם כדאי שנשפר, נייעל, נשדרג. מספר נוסף של הוואטסאפ 055-333-93-93, 055-333-93-93, זה הוואטסאפ, אליו תוכלו לשלוח הודעה. ובאמת אני מודה לכל אחד ואחד מקרב לב על הדברים החמים. הלב ממען להתרגל למילים החמות והנעימות הללו, אז ישר כוח לכם. נסיים את השיר ונעלה מזי נוסף.
ואין כאן סוד גדול, רק אל תשכח שהעולם הזה חולף, נגמר מהר כל כך. אם בתורה תיגע פתאום תראה את האש, לא מוותר על כלום כי זה כל מה שיש. רואים על הפנים, פתאום אתה מרגיש, הנשמה שלך צוחקת, אתה יודע איש. תגיד לי מה יותר מתוק מדף מרה, מסברה טובה ברמב"ם. תגיד לי מה יותר מתוק, תגיד לי מה, זה גם עולם הזה וגם עולם הבא. תגיד לי מה יותר מתוק מדף מרה, מסברה גם עולם הזה וגם עולם הבא. תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא, מסברה טובה ברמב"ם. תגיד לי מה יותר מתוק, תגיד לי מה, זה גם עולם הזה וגם עולם הבא. זה גם עולם הזה ו
וגם עולם הבא.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
שבנו אליכם מאזינים יקרים, ואנחנו עם מאזין נוסף. שלום ולילה טוב. הלו,
שלום וברכה.
כן.
תודה רבה על התוכנית הנפלאה. יש לי שאלה.
כן.
אנחנו הורים לשני ילדים, בחור עוד כמה חודשים, בן 4. ויש לנו מדי יום...
מה זה הצפצופים האלה מדי 10 שניות?
רגע.
אולי הטלפון נמצא במצב של הקלטה?
כן.
אתה יכול לבטל את זה? תוכל להיכנס לאתר, תוכל להוציא אחרי זה את כל מה שתרצה משם. כן, בבקשה.
אז שוב, בחור שלנו בן כמעט כמה חודשים 4, ומדי יום קורה לנו מקרה במהלך היום שהוא מנסה לסגור איזושהי קופסה, לפתוח איזה משהו. וברגע שהוא לא מצליח, לדוגמה, קופסה של הטושים שלו שהוא לא מצליח לסגור אותה עד הסוף, כי יש איזה טוש שמבולט החוצה ואז הוא מפריע, אז בעצם הוא זורק את כל הטושים וככה משתולל על הספה ובוכה, ואנחנו רואים את זה ומגיבים, ואני חושב שאנחנו מגיבים באמפתיה, אוי אתה עצור, וככה מצד אחד לא חוסמים לו את הרגשה שהוא עצוב מזה, מצד שני גם לא נבהלים מדי, והוא ממשיך להתפרע ובוכה, ואז המצב הזה הוא מאוד קשה לנו בשלב הזה, שאנחנו באיזשהו מקום, אני חושב שאנחנו מגיבים בצורה טובה, ועדיין זה ממשיך, אנחנו ממשיכים להתעלם אחר כך, לא מייחסים לזה מדי חשיבות.
כן.
אבל בכל זאת זה ממשיך. לשאול, האם יש משהו לעשות
בצבא נושא? כן, קודם כל אני חייב לומר שאתה מאוד מאוד נעים שיחה, מעביר את השאלה ובכלל בצורה מאוד מאוד נעימה ורגועה, מה שבעצם מאוד מאוד מחזק את דבריך, שזה נשמע שאתה ככה גם מתנהל מולו, בנועם ובאדישות ובענייניות, ולא מגיב באימפולסיביות שכזו. אני אגיד לך את האמת, אני לא נבל, הוא בן 4. אני כן חושב שכדאי לבדוק ימין ושמאל מה קורה. יש אחים מתחתיו?
אחד.
ואיך הוא מתנהל מולו? הוא מכה אותו? הוא מציק לו?
אני חושב כדרכם של ילדים, לא מדי...
הוא לא רואה בו איום קיומי.
לא, כי אנחנו משתדלים כל הזמן לתת לו... לנהל את איזושהי מערכה שסובבת סביב הילד, ומספרים לילד הקטן על מה הילד הגדול היום עשה והביא, ואני חושב שזה נותן לו תחושת אחריות בבית.
כן, כן, מקסים.
אני לא מרגיש שהוא...
מקסים. אני שוב, אני אגיד לך עכשיו ככה בשלוף איזשהו רעיון, אולי אפילו שניים, אבל אני מבקש ממך לא ללחץ יתר על המידה, כי שוב מדובר בילד בן 4, ואני כן חושב שזה ילד שבעזרת השם בעתיד, זה ילד עם שאיפה למצוינות, אתה מבין? זאת אומרת, הוא צריך שהכל יסתדר בדיוק איך שהוא רוצה, ובצורה חזקה וטובה ונכונה ולא זלזלן. כי ילד אחר לא הלך, אז הוא יזרוק, אתה מבין? אבל פה התסכול, אני חושב שיש לו פה גם היבט חיובי, אתה מבין? עכשיו, אי אפשר מצד אחד לנהל שיח מאוד מאוד עמוק ומסבירני עם ילד בן 4. וזה לא דבר שילחיץ אותי אם בגיל 6... חלילה הוא יתנהג כך, וכך אנחנו ננהל איתו שיחה נבונה ותועלתית. אני שוב אתן לך בכל אופן שני רעיונות, כי אנחנו כבר מדברים, אבל שוב בלי לחץ, אין פאניקה פה אמיתית, אני לא חושב שזה מצביע על איזושהי בעיה שקיימת בילד. דבר ראשון, כשמשכיבים אותו לישון, מספרים לו איזה סיפור, יכול להיות סיפור שקשור לדבר הזה, או בכלל נושא אחר, ואז מעלים את העניין הזה. אומרים לו, איך אתה חושב שאנחנו צריכים להגיב? אתה יכול לספר סיפור, יש המון המון בספרות של הילדים, יש המון המון ספרים שמעודדים מודעות לילד, והם נותנים כל מיני סיטואציות דומות למה שמתחולל בנפשם של הילדים שלנו. אבל אם אתה לא מוצא בדיוק את הסיפור או את הספר המדויק לזה, אתה יכול גם כן, כי יד השם הטובה עליך, אתה יודע, להפריח מדמיונך איזושהי סיטואציה על ילד או על מבוגר שכל פעם שלא הלך לו משהו אז הוא שבר וזרק ועשה, ומה דעתך, האם זה נכון לעשות כך או לא נכון לעשות כך, מה אתה היית עושה במקומו, סתם אתה יודע, לעורר לו את המודעות לדבר הזה. שוב, זה עצות שלא עכשיו אני כל כך לחוץ אם לא תבצע אותם, אבל כדאי, זה תמיד טוב לעורר את הילד למודעות ולבחירה ולשיח. זה גם יותר חשוב לי שאתם תמשיכו כפי שאתם מורים מקסימים, לתת לו מקום ולקחת ברצינות כל מה שמתחולל בנפשו ולהיות ער לדברים יותר מאשר הסיפור הזה, כי דברים כאלו בדרך כלל עוברים ולא משהו שהוא מניסיוני כל כך מלחיץ. בנוסף, תנסה גם אתה לדמות איזושהי סיטואציה דומה, אתה מבין? תנסה לפתוח משהו, לסגור משהו, ואז זה לא ילך בדיוק, ותזרוק ותעשה וכולי. ככה חצי בצחוק, חצי ברצינות, והוא יהיה באלם, הוא יגיב על זה. תגיד לו, אני לא יודע מה לעשות, זה לא נסגר. אני אומר, תדמה גם כן, כמו שהוא עושה, תדמה גם אתה לעשות את זה, איך הוא ירגיש את הדבר הזה, ותעשו ביחד מהדבר הזה צחוק, אתה מבין?
אוקיי, לדמות לו, זאת אומרת, סיטואציה דומה,
כביכול שאני... כן, כן, הוא כזה יגיב בהפתעה, ואז תעשה מזה צחוק. תגיד, הנה, אז לקח לי עוד שנייה אחת, אז מה קרה? ושוב, מדובר בילד בן ארבע. אבל אני אשמח, תעשה את שני הרעיונות הללו, גם בסיפור וגם בהמחשה. אני מגיע גם באמצעות הוידעת היום, גם והשבות האלה ובך, אתה מבין? גם בחוויה שיחווה את זה כדבר שהוא לא נכון, וגם בשכל, לדבר איתו אחרי סיפור שאתה שותח בפניו את הרעיון הזה, מה לדעתך מוישי צריך לעשות, האם הוא פעל נכון, מה הוא מפסיד, מה הוא מרוויח בלי זה וכולי. ואז גם בשכל הוא מבין שזה טעות. ושוב, אחרי כל העצות הללו אני חוזר ואומר, בלי פאניקה.
אבל בסוף, מה לעשות כאשר זה עולה לטונים גבוהים באופן שקשה להתנהל בבית ככה, והוא זורק דברים. זאת אומרת...
לא, זה כבר משהו אחר. זה גבולות, זה משהו אחר לגמרי. ילד לא יכול להתנהג בחוסר גבולות. אני, מה שהבנתי עכשיו, שזה משהו בינו לבין עצמו, שלא מסתדר לו משהו, אז הוא זורק פשוט ומתייאש מהר. שזה דבר אחד. חוסר גבולות זה עניין אחר לגמרי. אם אין משמעת בבית, זה דבר שהוא יותר מורכב, ופה אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לעשות עבודה יסודית, ולבחון, לעשות בדק בית, האם באמת אשתך הצדקנית, אני אומר אשתך בדווקא, כי בדרך כלל, על פי רוב לנשים, שהן רחמניות ורגשניות, יותר קשה להם לעמוד על שלהם. אתה מבין? אני מאוד מאוד נגד הספירה לאחור. כן? אני את ספרת עד חמש ואתה עולה למיטה. מה, אנחנו לא צריכים לגייס מספרים בשביל שיקשיבו בקולנו. אנחנו לא צריכים עכשיו לאיים שאם לא תעלה למיטה, תקבל כך וכך, ואם כן תעלה אז תקבל כך וכך. זה משהו שמאוד מאוד מוריד הסמכות ההורית. עכשיו מוישי עולה למיטה. מה שכן יכול לעזור למנוע התנגדות, זה לאפשר לילד בחירה, שזה דבר שעובד כמרוות קסמים.
לתת לו לבחור מתי לעלות.
נגיד לו, כן, לא מתי לעלות, לתת לו שתי אופציות. הוא ילד עוצמתי, נכון, הילד שלך?
כן.
הוא עוצמתי מאוד, אז כדאי להגיד לו, אתה רוצה עכשיו? עוד חמש דקות, מה שאתה בוחר. זה גם, אני חושב שזה מפתח בו את הדבר החשוב הזה שנקרא בחירה. זה בעצם הדבר המהותי ביותר של האדם. להתרגל לבחור, לא לחיות בצורה של בעל חי, ואז מגיעים גיל 15, 16, 17, 20, 30, לא יודעים בכלל מה אנחנו עושים, מתקשרים אל אנשים מוצלחים, תלמידי חכמים, הוא משמע, או מכל סוג, גיל 30, הוא משמע, אנחנו חיים סתם, ובעצם נקודת הבחירה, כפי שכותב הרב דסלר, מי שלא בחר, אז הוא לא יכול לדמיין שיש מציאות כזו, אבל מי שבחר פעם אחת, לא יכול להתכחש בשום אופן למציאות הזאת של יכולת הבחירה בין טוב לרע. ואנחנו צריכים מאוד 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 לחנך את הילדים שלנו לבחור. נספר לך סיפור אישי שקרה לי עם הבן שלי המתוק בן חמש. הוא הגיע מהגן ושם חילקו הגננת חילקה מין כף יד כזו עשויה מגומי. אתה מכיר את זה? שזורקים על הקיר וזה מדבק. בקיצור, אז הוא עזב את זה, הלך לאכול ארוחת צהריים, והבן השני, בן שלוש, בן שלוש, תפס את זה בינתיים והתחיל לשחק. הגדול שראה שהקטן לקח לו את זה, חטף את זה מידו. עכשיו, האינסטינקט שלנו כהורים, זה להפעיל עכשיו לחץ מצפוני. למה? אתה בן כולו משתמש, מה אכפת לך? תביא לו את זה מיד, זה לא בסדר, זה מצווה לוותר. לא. אמרתי לו, מתוק שלי, זה שייך לך. זה רק שלך. אתה קיבלת את זה מהגן. ויש לך את הזכות לבחור, האם לתת לו את זה, ולשחק בינתיים והוא יחזיר לך את זה אחרי זה, כי אתה בן כולו משתמש, או שאתה רוצה זה יישאר בבעלותך, ומתחת ידיך. מה אתה בוחר? מה אתה חושב שהוא אמר לי?
קיבל זכות בחירה, אז
לא,
הוא בחר
לבטל. לא, לא. אז הוא אמר לו, אני רוצה שזה יישאר אצלי. אבל, יצאתי, חזרתי אחרי שתי דקות, זה כבר היה אצל הקטן.
כן.
זאת אומרת, הוא בעצם בחן אותי בתת מודע, האם אני מתכוון למה שאני אומר, או שאני סתם עושה עליו מניפולציה. אמרתי לו, אתה בוחר ככה? זה שלך, זה בסדר גמור. הוא מאוד שמח בזה. ואז הוא בחר?
זה עניין שאנחנו נותנים לו. אנחנו נותנים לו ממש את הנקודות האלה לבחור. זאת אומרת, שאם התינוק השני הקטן לוקח לו משהו, אז אנחנו אומרים לו שזה שלו. ואם הוא יבחר, הוא ייתן לך את זה. אנחנו מקפידים באמת לתת לו הרגשה ש... שאנחנו לא...
לא, זה חוץ על מה יישא, זה מצוין, אבל לא, אני אומר שוב, ברגע שעכשיו אומרים לו לעלות למיטה, קיים מציאות שאשתך, או אתה, אומרים לו תעלה למיטה, והוא קם מהמיטה?
כן.
חמור מאוד. זה חוסר משמעת. זה בעצם אומר, אין פה שום סמכות הורית. אתה אמרת כך, והמילה שלך בעצם חסרת ערך. אתה מבין? סליחה שאני מגיב ככה בחומרה, אבל באמת מדאגה כנה. אם אתה עכשיו לא תפתח את זה, בגיל 8, 9, 10, אתה תפקע על זה. אתה צריך להיות עקבי, בלי כעס, בצורה אוהבת, מלטפת ועניינית, שבוע, שבוע עם חודש, הוא מתרגל למציאות הזאת וזהו. אתה מבין?
אוקיי, אבל אני שומע את זה שצריך, השאלה.
מה השאלה?
זאת אומרת, איך, ברגע שהוא...
אני אומר לך שוב, בונים, אין דבר כזה עכשיו, עולים למיטה, אתה עולה ולא יורד, אתה לוקח אותו פיזית אפילו. לא בכעס, וחלילה, לא בהרמת ידיים, לא באלימות
חלילה. לא, לא, לא בכעס.
לא, לוקח אותו למיטה, אתה לא יורד מהמיטה, נקודה. עכשיו, ברגע שהוא מבין בראש שזה לא יוביל אותו לשום מקום טוב, יום, יומיים, שלושה, ארבעה, שבוע, שבועיים, הוא יפסיק. אתה מבין, המוח שלו חושב כך. הוא, מה הוא מתרגל? אנחנו לא יודעים בכלל איזה חוכמה יש בתוכם. ומפענחים בעצם את העתיד. יום שנייה, אני קמתי, ועשיתי פוט שימות שלי לאימא, ובכיתי, ורק להיות לידך, ורק תלטפי אותי, ורק חיבוק, ורק חמש דקות. אנחנו מכירים את זה. זה, זה, זה ראש של ילד, אבל ראש מאוד פיקח. ברגע שאין, זה בא לי עבור, יארג, אין דבר כזה. אמרתי משהו וכך יהיה. כמובן, לא צריך להגיד דברים שמעבר לכוחותיו ויכולותיו. אבל אחרי שומעים משהו, זה מאוד מאוד ברור וחד ולא ניתן לשינוי.
זה האופציה בעצם שנותן לו הרגשה שהוא יכול לזרוק מה שהוא רוצה, שהוא מתוסכל.
לא, בשום פנים ואופן. זה דבר
לא, ש... אני אומר, זה מה שנותן לו, ההרגשה הזאת שהוא...
הוא יכול לעשות אין, מה שהוא אין. רוצה, אין פה סמכות אין. הורית בבית.
לא מרגיש סמכות.
יש לו הורים מאוד 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 טובים, אבל שלא נהיה חלילה בהגדרה הקשה של ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. אני לצערי פוגש לא מעט אנשים במהלך השבוע. דווקא אלו שגדלו בפינוק יתר, הם גדלו בצורה מאוד מאוד לא בריאה בנפשם. פינוק ברגשות זה דבר מקסים. להביע רגשות, לחבק, ללטף, לפרגן, זה דבר מצוין. כמובן, כל דבר בגבול ובמידה ובטקט, לא בשיגון. אבל לאפשר לילד לעשות מה שהוא רוצה, זה... אחרי זה נוכל לומר חלילה, מה יעשה הנער ולא יחטא. הרגלנו אותו כך. איך כתוב בחז"ל, אין הארי נועם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. ברגע שנותנים לארי את הבשר כפי שהוא רוצה בדיוק, אז מה אתה מצפה? הוא גם משתולל בעתם. בסדר? אני אשמח לשמוע שבאמת העצות הללו העניקו תועלת ושינוי, ובעזרת השם יהיה לך הרבה הרבה נחת ממנו, מהקטן ומהבאים בתור בעזרת השם.
אמן.
בשורות טובות ולילה טוב. כמה צלילים ונשוב. אני במקביל רואה עדיין את ההודעות שלכם, גם בוואטסאפ שאתם שולחים, וגם לאתר, וגם פה למפיק, ושוב יישר כוח. אני רואה באמת שרוב מוחלט כן מצדד בפלטפורמה כפי שהיא היום. יש כמה באמת שמעוניינים בפחות מוזיקה, אבל רובם המכריע כן אוהב את האופן שבו התוכנית מבוצעת היום. אולי ננסה קצת לצמצם.
בעבור אבו ישנו שבוטחו וחור ותלמדים חוקי חיים בעבור אבו ישנו שבוטחו וחור כן תכוננו מוסלמנים שבוטחו וחור ותלמדים חוקי חיים בעבור אבו ישנו שבוטחו וחור
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93 ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה
רחם רחם עלינו.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
כן. חי תמיד איתי קול חי.
שבנו אליכם, אנחנו עם מאזינה על הקו. שלום ולילה טוב. הלו,
שלום וברכה.
שלום שלום, כן.
ככה, יש שאלה כזאת. אנחנו שלוש אחיות, אחרינו יש עוד ילדים במשפחה. ויש לי אחות אחת נשואה, נשואה כבר 4 שנים. היא הייתה חולה שנה שעברה במחלה.
אוי ובוי.
כן, זה היה ממש סיפור מורכב לכל המשפחה. ואחריה יש עוד אחות נשואה גם, כן?
כן.
עכשיו היא הייתה יחסית אז זוג צעיר גם. ובאיזשהו מקום האחות השנייה היא הייתה אחות מאוד בולטת במשפחה, כאילו היא הייתה מוכשרת, המוצלחת, כאילו היא הייתה, כאילו הוא תמיד זייר שהייתה כזה, היה תקופות שהייתה יותר עם האחות הגדולה, הם היו מאוד חברות, או שהייתה חברה שלי, כאילו אחר כך, וכאילו עכשיו, כאילו אחרי שכבר יצאנו מהשבר של המחלה וברוך השם אחותי הבריאה ואנחנו אחרי, אז אנחנו מרגישות שכאילו האחות האמצעית, היא כאילו מרגישה שהיא כזה נפלה בין הכיסאות, כזה היא מאוד, כל הזמן כאילו מרגישה שכאילו אנחנו לא מספיק מתייחסות אליה, ולא מספיק, כאילו, יש, כאילו אנחנו לא כל כך מדברות על זה, זה כאילו נושא קצת כאוב, כאילו זה לא...
זה הבעיה, זה הבעיה, זה הבעיה, לדבר על זה, לדבר, 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 לדבר.
אבל העניין הוא שכאילו מאז שהתחתנה היא נהייתה מאוד מאוד מופנמת, כאילו מאוד...
גם על זה אפשר... תראי, תראי. אפשר עכשיו לתת לך שיחה ארוכה ולהסביר, אבל צריך, אני חושב, להיות ישיר, ענייני ותועלתי. פשוט להזמין אותם לשבת באיזה מקום, גם עם האחות הגדולה, גם עם האחות האמצעית. נשמע מדברייך שהייתם בקשר מאוד מאוד טוב בעבר, שלושתכם ביחד, נכון?
כן, נכון.
אז לדבר על זה פתוח, לא להתבייש. תראי, ממש ממש קשה לך, אני אעשה לך הנחה ויגיד לך לכתוב מכתב מרגש. אבל נראה לי את מספיק חזקה.
לא, אנחנו מדברות, אנחנו נפגשות על זה.
לא, על זה, על זה, על זה, על זה. דבר המכתב שיהיה נסוב על זה. אבל שוב, ודאי שבדבר הזה עדיף פנים מול פנים, לדבר, אפילו לפקוד ביחד, להחזיק את היד אחת לשנייה, לפתוח את הנושא הכאוב הזה כחבל, חבל, חבל, להתקשר על האישה השבוע, פחד פחדים. היא אומרת, 40 שנה, 40 שנה לא שוחחה עם אחים שלה. 40 שנה, אומרת, התקשר אל האח שלה, היא אמרה לו, 40 שנה עקות בדור, ואומר, המתואי לבב הם, והם לא ידעו דרכי, כך היא אמרה לו. מפחיד, מבינה, ולכן חבל, היה פה קשר טוב, אחים, זה לא שבט אחים גם יחד, זה לא משהו שהוא, זה קשר דם, וחבל לאבד אותו, וכדאי מאוד מאוד להשקיע בזה, ולפעמים אחרי שיושבים ופותחים, והיא תפתח את הלב, והיא תשחרר, לפעמים יש דברים קצת, את יודעת, שיושבים בגרון, ולכן אני מאוד...
אז לנו יושב על הרגשה, כאילו, על העקלי ועל האחוסייה הגדולה, אנחנו כאילו מדברות על זה, וכאילו זה באמת כואב לנו, זה אכפת לנו, ואנחנו כאילו מרגישות שכאילו מאז שהתחתנה, אנחנו גם...
את גם נשואה?
לא, אני לא.
ואחותך הגדולה נשואה?
כן, כן, נשואה עם ילד.
כן, ברור.
ואנחנו מרגישות כאילו ש... כאילו גם היא הייתה נשואה כמה שנה לפני, כאילו היא הייתה נשואה שנה לפני שכאילו... היא נשואה כבר 2.5 שנים, אין לה עדיין ילדים, לאחות השנייה.
כן.
וכאילו, מאז שהיא התחתנה, היא יחסית נעצמה, לא יודעת, כאילו, אנחנו לא יודעת מול הזוגיות שלה, מול, כאילו, לא, כאילו, מאז שהיא התחתנה, היא מאוד נעלמה כזה, אנחנו...
תגידי לי, איך בעלה, איך בעלה מקובל במשפחתכם? הוא מרגיש טוב?
מקבלים אותו, אבל הוא סגנון... כאילו, אנחנו מכבדים את כולם, אנחנו משפחה מאוד, אנחנו אוהבים את המשפחה ואנחנו זה, אבל לא יודע, יש לו משהו קצת קצנוני, או כאילו, הוא סגנון.
את מבינה?
אנחנו לא מצליחות להבין, כאילו, אז אולי לא טוב לה בזוגיות, אז אולי, כאילו, אנחנו...
יכול להיות שכך, ויכול להיות שלא טוב לה, יכול להיות שלא טוב לה להיות במקום, כתוב בחז"ל, לעולם תה, דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. לנסות לפענח מה מסתתר מאחורי המשפט שאדם אומר, או אחרי המעשה שאדם עושה, או אחרי הפעולה שאדם פועל. ומאוד מאוד יכול להיות שברגע שהיא מרגישה מאוימת בחיק המשפחה, למרות שאתם משפחה מתוקה וטובה וחמה שמקבלים את כולם, אבל גם את לא היית רוצה שמשפחה טובה וחמודה יקבלו אותך בעזרת השם בבית בעלך, ויגידו כן, היא קטנונית וקצת טיפשה ולא כל כך בסדר, אבל מקבלים אותה, בסדר, מה לעשות? גם אוטיסטים להבדיל אנחנו מקבלים, הכל בסדר, בלי חל לפגוע באף אחד, אבל זה, זה, זה לא נחמד, את מבינה? זאת אומרת, ברגע שיש כזו התייחסות והסתכלות על, 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 על בעלה, אז זה דבר שהוא מאוד מאוד יכול להיות סביב זה, שהיא מרגישה מאוימת ונשפטת, שמסתכלים בצורה, אז היא פשוט לוקחת מרחק, היא אומרת שאני פה, אני מגיע למקום הזה, אני מרגישה לא בנוח, ולפעמים על האנרגיה מרגישים את החבירה, את החוויה והאווירה הזו. עכשיו, אם מדברים ופותחים את זה, זה כבר יותר קל, מכיוון שהרע לא נמצא בתוך הלב, אלא כבר בחוץ. מבינה? אני שוב, אני עומד ומתעקש על כך, שתפתחי ותדברו על זה, ואני אשמח לשמוע את ההתקדמות והתפתחות, ובעזרת השם אולי אני גם ייעץ מה השלב הבא. אבל קודם כל, לפתוח, וגם את הנקודה הזו מול הבעל, לא להגיד, הוא קטנוני, להגיד אולי משהו מפריע לבעלך, אולי מפריע לך משהו בהתחשב בבעלך, אנחנו נעשה הכל, אם יש לנו מה לתקן ולשפר, אנחנו בשמחה נעשה את זה, ואנחנו חייבים לסיים, מכיוון שהבטחנו למאזינה נוספת, שאנחנו גם נעלה אותה עליה, בסדר? כן, אתה רצית לומר גם משהו, יצחק? אחרי המאזינה, כן, שלום ולילה טוב.
הלו.
כן.
שלום.
שלום וברכה.
קודם אני באמת רוצה להגיד תודה רבה שאנחנו נהנים מהתוכנית, ומאוד נהנית מבהירות המחשבה ואיך שאתה מפרט את הבעיה. ברוך השם, כבר שנזכה גם אנחנו לעצה טובה.
תודה רבה, כן.
אני רציתי להתייעץ לגבי ילד בן 11 שהוא... היה לו קצת בעיות של התנהגות, אבל זה לא היה ברמה כל כך גבוהה. אחרי החגים, בעקבות המלחמה, אז ככה אני חושבת, אני לא בטוחה, שההתנהגות שלו נהייתה קצת יותר אגרסיבית כזאת, וזה כבר נהיה בלתי נסבל, ההתנהגות. וחשבתי אולי שיושב על חרדות, ולקחתי איזה מטפל רגשי, שישוחח איתו, כי זה היה נראה שהוא משדר מצוקה. הוא לא היה ישן בלילות, והיה מאוד מצליח שלו שמתחתיו.
כמה ילדים יש בבית?
בעיקרון הם הקטנים שלי. הוא ויש אחריו עוד אחד, הם הקטנים שלי.
אבא מעורב עם הילדים הקטנים? בחייהם?
כן, מאוד.
הוא בקשר איתו באופן ספציפי טוב?
אבל הוא פחות גבולני, בוא נגיד כך.
לא דיברתי על גבולני, דיברתי על עולם הרגשות.
לא, ברגשות הוא נותן להם ממש...
נותן, זה מאוד חשוב, כן?
כן, כן.
מהתלמוד תורה, מהחיידר, מה התגובות שבאות אלייך? או שלא באות?
לא כל כך ידענו, לא כל כך ידענו, והמטפל הרגשי שטיפל בו, הוא אמר שהיה לו הרבה קשיים, כי היה לו רבי מאוד מאוד קשה. יש לו רבי מאוד דורש.
טוב, אני.
ידענו שהוא דורש. ידענו שהוא דורש. ראיתי את הדרישה, אבל לא חשבתי שזה כל כך משפיע. והוא טוען שהוא לימד אותו איך להסתדר, איך להסתדר עם הרבי, ושהוא לא חייב להיות מהמצוינים. והוא טוען שהוא מאוד מאוד עזר לו בעניין הזה. אבל בקטע המשפחתי, בקטע של הקשיים שלו בבית...
תני לי סיטואציה. תני לי סיטואציה אחרונה. או לא אחרונה. מה שצף לך?
מה, של משהו שמביע את ההתנהגות שלו?
מה שמביע את השיחה שלשמה התקשרת, את הנושא הזה, כן. איפה פגשת את מה שאת מדברת?
בוא, אולי אני באמת אדבר עד הסוף, ואז אני אסביר לך גם מה באמת השאלה.
רק תקצרי, אני באמת מאוד מאוד רוצה מכל הלב לתת תועלת, אבל אנחנו ממש קצרים בזמן, כן.
אוקיי, הוא עבר בעצם 5 שיעורים אצל המטפל הזה, ובוא נגיד הוא עזר לו קצת בחיידר, אבל בבית הרגשתי ש... לא היה כל כך שינוי.
כן.
לא היה שינוי רציני. אז אני חשבתי להפסיק עם המטפל הזה. חשבתי, בסדר, השיטה הזאת לא כל כך הלכה. בוא, ננסה משהו אחר, סוג אחר. אולי משהו בתת מודע.
כן.
אז היום בדיוק דיברתי איתו עם הילד, וזה מה שבעצם רציתי, על זה רציתי כאילו להתייעץ. אמרתי, תראה, היית אצל המטפל הזה, מחר יש לך עוד פגישה, ונראה לי שזאת תהיה הפגישה האחרונה. אז הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, כי אני לא כל כך רואה שזה עוזר לך, אולי יש דברים שכן זה עזר לך, אבל בבית אני רואה שפחות זה עוזר לך. אז הוא אמר לי, למה את חושבת ככה? למה את חושבת? כאילו מאוד מאוד עצבן אותו, מאוד מאוד עצבן אותו שאמרתי את זה. אמרת, תראה, אני יודעת שבחיידר זה כן עזר לך, אף שהוא לא סיפר לי את זה. אני יודעת שבחיידר זה כן עזר לך, אבל אני מצפה שגם בבית יהיה שינוי.
אוקיי.
ואני רואה שאולי זה לא כל כך עוזר לך.
טוב, תראי, אני, הרצון שלי מאוד מאוד לעזור לך הוא חזק מאוד, ולכן תתקשרי למספר הטלפון שאני אתן לך, ובעזרת השם מחר נשוחח יותר בנחת ובהרחבה על העניין הזה, ונראה איך אנחנו מביאים פתרון ותועלת, בסדר?
אוקיי.
אנחנו עם 05, יש לך מספר?
לא כרגע, אבל...
את רוצה לרשום?
כן, כן.
053-41
71-601-601.
בסדר?
בסדר גם.
יופי, בשורות טובות, הרבה נחת. כן, יצחק, כמה מילים לסיכום.
כן, הרב, אז באמת לסיכום של התוכנית, זה באמת היה שווה לפתוח את ה... אני חושב, לפתוח את ה...
את הקלפי.
את הקלפי בדיוק, למאזינים. אז אני רק אקריא לרב שתי דברים ששלחו כאן. לילה טוב הרב, אני רוצה לומר לכבוד הרב שהתוכנית מיוחדת מאוד, שהרב לא עוזב את המאזינים עד שהרב מטפל בבעיה. כל אחד מקבל את הזמן שלו, ואני מאוד נהנית מהתוכנית, הדיבור והשפה העשירה. זה מאזינה אחת שכתבה, הייתה עוד מאזינה שכתבה, הרב עם לב חושב, לב מקשיב, נדיר כמה רצון יש לרב לעזור לכל מי שזקוק, והיא גם נגעה בנקודה שהיא רוצה קצת פחות מוזיקה, זה גם נקודה שחזרה על עצמה כמה וכמה פעמים.
חזרה, אבל עדיין זה יחסי זניח, ביחס
נכון,
לכולם
לא,
שאמרו
גם,
שכן...
אני גם רוצה להגיד משהו, אני אמרתי זה מקודם, אני חושב שמאזינים, חשוב שמאזינים ידעו את זה. שאלות כאלה כבדות שצריך לחשוב קצת ולהתעבר ביניהם, אני חושב שזה ממש ממש חשוב, חוץ מזה שזה גם מכניס לאווירה את התשובה, השיר,
כן.
הוא נותן גם קצת איזה, והתקשרו עוד מאזינים שלא רצו לעלות לשידור, והיה פה ממש, אפשר להגיד עשרות טלפונים שפשוט אמרו תודה רבה לרב, יישר כוח.
יפה, יישר כוח גדול שוב לך יצחק ולטכנאי פנחס על העבודה המשותפת המדהימה איתכם. צריך להזכיר יצחק, מדובר על השעה 2 בלילה. אנשים יושבים ומאזינים ומקשיבים ומתקשרים ומפרגנים, שזה בהחלט דבר שהוא מרגש.
צריכים לקחת גם את זה בחשבון, אני אומר.
בפני עצמו. כן, אנחנו חייבים לסיים אחרי שעתיים קסומות. אני רוצה שוב להודות לשותפי לתוכנית. ניפגש בעזרת השם שוב בשבוע הבא ביום שני בחצות. לעוד תוכנית מרתקת מדברים מהלב. בינתיים, שאו ברכה, שלום והמשך לילה טוב.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל